גאולשת בגלה ובזמן קריב. ירחם עליהם ויופיהם מצער לרחם ומאפל הלאומה ומשעבור. שלום תל אביב, נשי תל אביב המדהימות. אנחנו עומדות ללמוד את היופי של השבועות האלה, שבעה שבועות מהממים, מלאי פוטנציאל אהבה, פוטנציאל גאולה, פוטנציאל של מינונים נכונים, שזאת השאלה הכי גדולה שיש לאישה בחיים. מתי לכעוס? מתי לוותר? מתי לדבר? מתי לשתוק? מתי לחבק? מתי להתרחק? כל המינונים האלה נמצאים עכשיו בשבעת השבועות המהממים האלה, ימי ספירת העומר. ואני רוצה לקרוא משהו קטן שכותב רבי נתן מברסלב על הימים האלה, 49 ימים מחג הפסח לחג השבועות, ספירת העומר. דע שכל מה שהעולם מדברים בספירה, כך אומר רבי נחמן, בכל ימי הספירה הם מדברים רק מהספירה של אותו היום. ומי שהוא מבין יוכל לשמוע ולדעת זאת, אם יתה אוזנו היטב לסיפורי דבריהם, ישמע שהם מדברים רק מהספירה של אותו היום. אתם תראו שכל מה שנדבר, כל מה שתדברי, כל מה שיקרה לך בשבעת השבועות האלה, זה מתאים לספירה של אותו היום. מה זאת אומרת? לכל שבוע יש כותרת שנבין אותה בעזרת השם, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות. השבוע שעבר הראשון של החג היה חסד, זה גבורה הערב, גבורה שבגבורה. נדבר על השואה והגבורה ועל ההתגברות על הגבורה. צריך להיות גיבורה, אבל הערב זו גבורה שבגבורה, והיא אומרת לך, תפסיקי להיות כזאת גיבורה. את חייבת להתגבר לפעמים על הרצון שלך להיות גיבורת על. אני רוצה שנתחיל בעזרת השם עם הזמן הנהדר הזה. לך מפה. נכון, הוא גיבור. אני קוראת מכתב, אנחנו בשואה ובגבורה, בשבוע הגבורה, בימים הנהדרים האלה, והכותרת של המכתב הזה, אל נשי העולם, בהרגשת אסון ועלבון, מתוך דיכאון נפשי והכרת חובתנו האנושית והלאומית, הננו פונות אל נשי העולם, אל אנשים בארצות הלוחמות ובארצות הניטרליות, בארצות החופשיות ובארצות המשועבדות, אל כולן באשר הן שם. כאשר תפנה אישה אל אישה, אחות אל אחות, אם אל אם, אנו הנותנות את החיים לאדם, אל נראה את הטבח הזה של יהודי אירופה הכבושה ונשתוק. הייתכן שאתן, נשי פולין, ליטא, לטביה, הולנד, בלגיה וצרפת, לא תזדעזענה למראה המתרחש בארצותיכן, ולא תעשנה את המעשה האנושי והנשי, ולא תחושו להצלת יהודים הנהרגים לעיניכם על לא אבון? התוכלו נשים לשמוע את זעקת הילדים היהודים המשוועים לעזרה ולאטום אוזן? בכוחנו, בכוחן של מיליוני נשים בעולם, ניתן אולי עוד להציל את אלה שנשארו. למען החיים נעשה זאת. מועצת הפועלות, יש עיתון, 1942, קוראים לו דבר הפועלת, הוא יוצא בארץ ישראל, נשים אומרות, אנחנו רואות שהגברים עכשיו עד כאן במלחמות, אולי נשים יצילו את המצב. באותו זמן ממש, 1942, כשנשי ארץ ישראל צועקות על האימהות, על הילדות, על השואה האיומה הזו שמתרחשת, באותו זמן נשים יודעות להיות גיבורות שאין בעולם. ספר שיצא השנה של המורה שלי, אסתר פרבשטיין, בנות עמי מטלז. בואו נראה מה קורה בגטו טלז, 1942, לפני שהן מוצאות להורג, כל הנשים המדהימות האלה, ומגיע ראש השנה. ראש השנה, 1942, הוא המועד הראשון של תפילה ללא גברים. בתחושה קשה מתכנסות נשות הגטו בבית הכנסת. אין שליח ציבור שיוביל את התפילה. אין שופר. ולפתע נשמע קולה של נערה צעירה, גולדה אנלן, והיא אומרת, אני אהיה שליחת הציבור. וכך כותבת חיה גרינג, ניצולת גטו טלז. כולם חיכו, ולפתע נשמע קול עדין, ברכו את השם המבורך, והקהל ענה, ברוך השם המבורך לעולם ועד. ולפני התיבה נעמדה נערה צעירה, שאיבדה את כל משפחתה, והתפללה בעל פה, כמו חזן אמיתי. ואז הגיעה תקיעת שופר. הנערה הצמידה את ידיה לפיה בצורת שופר, והוציאה קולות של תקיעה ושברים ותרועה. דסה, לא מאמינה שאת כאן, זה כיף שבאתן. והיא עושה את הקולות האלה, אבל רק את הקולות הראשונים שהיא עשתה שמענו, כי הקולות שבאו אחר כך היו קולות הבכי והצעקות של אנשים שהפכו הם עצמן לשופר. נשים בארץ ישראל שצועקות עבור נשים שנמצאות באירופה ונטבחות, נשים בתוך התופת הזאת שמחליטות לעשות בית כנסת כל פעם, לעשות כל מה שאני יכולה בעולם הזה. בנות שלי, אנחנו עכשיו סופרות את המספר 7 בצורה מטורפת. ספרנו 7 ימי פסח, שביעי של פסח חל בשבת ביום השביעי. אנחנו סופרות עכשיו 7 שבועות של העומר, והמדינה שלנו בת 77 בשבוע הבא. מה זה השביעיות האלה? אומר רבי, הרבי מלובביץ', 7 זה מקסימום המאמץ האנושי. את עושה את המאמץ האנושי הכי הכי גדול מפה, ואז מגיע היום השמיני. זאת פרשת שמיני שנקרא בשבת, ויהי ביום השמיני. עשית מה שאת יכולה, הקרבת את כל מה שאת יודעת, עכשיו את מחכה לאש שתרד מהשמיים. אל תהי גיבורה מדי. כמו שני בני אהרון ביום השמיני, רואים שהם מקריבים הכל, האש עוד לא יורדת מהשמיים, אז הם מביאים אש. אש זרה. היום נדבר על אש זרה ועל העונש הכי גדול של החיים שלך, להיות אישה זרה. אין דבר יותר נורא מזה, והוא קורא לנו בקלות. אנחנו נקרא את המילים היפהפיות של הגאון מווילנה, שאומר, כל מי שסופר 7 שבועות העומר, את ספירת העומר, מובטח לו שיצא משבעה מדורי גהנום. מה זה 7 מדורי גהנום? גהנום זה לעשות הכל. הכי מדהים שיש. את אמא מהממת, את חברה מהממת, את דתייה מהממת, את שומרת שבת מהממת. ו- ואיזו זרות, אלמלא. איזו אכזרות. זרות בגימטריה, 613. את עושה את כל המצוות, כמו בני אהרון. וזרה כל כך. היום נלמד להפיל את מחיצת הזרות שיש לנו בלב ובעשייה הדתית והנשית שלנו. זאת הגבורה הכי גדולה בעולם. נלמד להיות נשים זוגיות. והשם בשבעת השבועות דן כמשפט נידה שסופרת שבעה נקיים, ואחרי שבעת השבועות האלה תהיה מוכשרת להיכנס לחופה במניין זה, ובאמצעות הספירה הזו מקבל האדם הערה לתקן את נפשו. זה כותב הרב אלכסנדר זיסקינד בצוואה שלו לילדים שלו, בעל יסוד ושורש העבודה. את הופכת להיות אישה זוגית, לא אישה זרה. אתם יודעים מה זה זוג בעברית? מה זה זוג? זוג זה פעמון. פעמון שמתפעם ופועם לפי קצב של מישהו אחר, וגם לפי הקצב שלו. 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בין פסח לעצרת על שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה העולם שמם. למה לא כתוב שהיו לו 24,000 תלמידים וכולם מתו? 12,000 זוגים תלמידים, הפגם שלהם היה פגם בזוגיות. בנות, ימי ספירת העומר הם תורת היחסות האיינשטיינית של היהדות. כי את יכולה להיות גיבורת על, ואין בך את הגבורה שבגבורה. להתגבר על הרצון שלך, להתגבר על הכל, ולהיות כל כך זרה. את השיעור הזה, ההתגברות על האישה הזרה והאש הזרה, האישה הלא קרובה, אנחנו בעזרת השם נלמד היום. וקודם כל השאלה הגדולה, למה עוד פעם לספור ימים? למה? למה? ספרנו 7 פעמים 30, 210 שנה הם היו בשבי במצרים, היום 563 ימים לעומר הנורא הזה, לאנשים שכלואים מתחת לאדמה. כמה הם ספרו ימים לצאת מהשבי? יאללה, יצאנו מהשבי, יצאנו ממצרים. עכשיו מה שהם שם עליהם ברגע שהם יצאו משם? תספרו. עוד פעם לספור. למה סופר עכשיו עומר שם טוב? איזה ספירת העומר יש לו? למה סופר עכשיו עומר וינוקרט שיצא גם הוא מהשבי? הוא ספר ימים מהשבי, למה הוא סופר עכשיו? עוד פעם ספירת העומר? למה סופרת המשפחה של עומר נאוטרה, שכבר יודעת שהוא נרצח שם, והגופה שלו עוד לא כאן? איזו ספירת עומר יש עכשיו? והקדוש ברוך הוא אומר לנו בימים האלה, את אישה מדהימה כשאת שורדת. את כזאת גיבורה. ואחר כך את יוצאת משם ואת לא יודעת פשוט לחיות. האם תדעי לחיות, או שפשוט תשרדי? ולחיות עם אישה שורדת זה פשוט חתיכת סיוט. כמה למדנו שבמצרים נשים היו מתאפרות ולוקחות מראות, ואיזה גיבורות, חיות, כי חיות הנה, יורדות לבעל בשדה, הבעל שלא רוצה ילדים ולא רוצה אהבה, ואומרות לו דה 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 דה, והן יולדות. איזה גיבורות, איזה חיות. יצאנו ממצרים, חצינו את ים סוף. איך מסתכלת אישה כזו על האיש שלה? אפס. ברגעי המשבר האמיתיים אתה פשוט היית כלום. בלעדיי לא היה צבא. הם היו המראות הצובעות, בזכותן ניצלנו ממצרים, בזכות נשים צדקניות. אתה מה עשית? נמקת מרוב פחד. איכס. והוא מסתכל עליה ואומר, איזה חיה. לא כיף לחיות עם אישה מתגברת ושורדת וגיבורה. מה יהיה עליה על הזוגיות שלנו? ואני מדברת על נשים בלי בן זוג עדיין. להיות זוגית זה אופי. את יכולה להיות נשואה 500 שנה ולהיות אי זוגית, ולהיות רווקה ולהיות כזאת זוגית ומדהימה. האם נתהלך בעולם אנשים שמבצעים הכל ונשארים זרים כל כך? ואנחנו שני זרים. אני קוראת למעבר המהמם הזה. זה המעבר של השבוע הזה. המעבר מהמופלטה לחלת המפתח שאנחנו עומדות היום לאפות ביחד. כל אחת תקבל חתיכת בצק. שימים המזרח הילשה ולכן הוא נראה. לא משהו. ואתן עושות את הסגולה של רבי פנחס מקוריץ שנראית לכם דבילית. ואופות חלת מפתח. מה המשמעות של המעבר ממופלטה בנות למפתח? שזה בעצם מילות המפתח של השיעור הזה. בנות מופלטה זה אוכל של פליטים. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. עברנו את ים סוף. וירטואוזיות, מה עושות אלה שמפלטות מופלטות, הופכות את המחבת, איך הוא עושה בזה? המחבת, שתי שניות ככה בידיים, באוויר, אין לה בצק בכלל בידיים, הוא נהיה, הוא נהיה, והיא עושה אותו והוא דקיק והוא שקוף, ואת אוכלת אותו עם החמאה. וואי, עכשיו נשמה, מספיק עם הגבורה המרוקאית, המהממת שלך, איזה גיבורות המרוקאיות. מאמי שלי, עכשיו מחכה לך שנה שלמה להפוך את המחבת ולהכין חביתות. חביתה של רווקה, חביתה ל-3,000 ילדים, חביתה לעצמך, חביתה לבעלך. איך את בתור אישה של לחם? מה קורה איתך עכשיו? וחזל מלמדים אותנו דבר מדהים על אפיית חלת המפתח אחרי שאפית את המופלטה. בואו נקרא את המילים המדהימות של רבי נתן מברסלב. העם הזה יודע להיות גיבור. העם הזה יודע להילחם ברוע ולעשות סור מרע. כשהוא סר מרע, צריך לדעת לעשות מאותיות מרע. אותיות עומר. וזה אומר התנופה, וכשם שנושאים התינוק, כשמלמדים אותו ללכת, עוזבים אותו, והוא מנסה ללכת ונופל עד שמצליח ללכת בכוחות עצמו, כך בליל הסדר נותנים לאדם הערה מלמעלה, ואז לוקחים אותה ממנו בימי ספירת העומר, ומתוך כך יזכה שוב להערה, והפעם לא ייפול ממנה, כי היא בכוחות עצמו, ואין זה נהמה בכיסופה, לחם של בושה שנותנים לך, ופותח בעצמו את הדלת לזכות למדרגה שתישאר שלו. בנות, הרב דניאל פריש, אני אסביר, הרב דניאל פריש שכתב את הספר הנהדר וספרתם לכם אומר, בכל שבוע משימי ספירת העומר את צריכה לתקן מידה מסוימת בייחוד. מי שעושה את העבודה כמו שנעשה היום על מידת הכעס, הגבורה שבגבורה, לא יהיה לו קשה להתגבר על הכעס כל השנה כולה. זה ימי מפתח. בליל הסדר השם גאל אותך, בשביעי של פסח הוא פתח לך את הים, ועכשיו היה אומר רבי נחמן מברסלב, איך פתח משה את הים ומטה האלוהים בידו? רבי נחמן היה אומר, עכשיו, מטה האלוהים בידי. מטה זה מן תת, 49 הימים שבין פסח לשבועות. מאמי שלי, נתנו לך הכל עד עכשיו. היית נורא גיבורה כי קל להיות גיבורת טרגדיות. עכשיו המפתח בידיים שלך. לכי ותפתחי לך שערים של אהבה, שערים של אמון בעולם, שערים של פרנסה, ואת יודעת מה מאמי שלי? גם את המפתח עצמו את צריכה לאפות. אני לא עוזר לך. ומה שתשיגי בשבעת הימים האלה יהיה שלך לתמיד, כי השגת אותו בעמל שלך. בואו נקרא את הסגולה של רבי פנחס מקוריץ. מפני מה אחר הפסח צר בפרנסה? למה אחרי חג הפסח אין פרנסה? כי הוא שנה חדשה, והאדם פושט צורה ולובש צורה חדשה. ולכן אחרי פסח יש דוחק תמיד בפרנסה, לפי שבפסח היה גדלות מאוד ואחר כך קטנות מאוד. ולכן סגולה גדולה לאפות בשבת שאחר הפסח חלה בצורת מפתח, שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו מפתח פרנסה. את כל האורות קיבלת בליל הסדר, את כל הגאולות, את כל היכולת שלך לבטא את הגבורה שלך כשהיית בשבי. עכשיו מאמי, עכשיו היום יום, קחי מפתח, תופי את המפתח בעצמך, ואת תקבלי בעזרת השם, וכל אחד תופה בסוף השיעור מפתח קטן, ותיקח אותו הביתה, אל תדביקו לי אותו, תופו אותו, זה סגולה. המפתח שהתופעה יפתח לך את העסק החדש שאת עומדת לפתוח. בואו נקרא על העסק הנהדר הזה. מה זה היה ספירת העומר? למחרת ליל הסדר, שליחי בית דין יוצאים ועושים אותו כריכות במחובר לקרקע כדי שיהיה נוח לקצור. לוקחים את השיבולים, עושים אותם עומרים, עומרים, וכל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות כדי שיהיה נקצר בעסק גדול. את עומדת לפתוח את העסק הגדול של החיים שלך. את שומעת? זה ספירת העומר. וכיוון שחשיכה, אומרים להם למתכנסים, בא השמש, והם אומרים הן. שקעה השמש, בא השמש, הן, בא השמש, הן, שלוש פעמים. מגל זה, הן, מגל זה, הן. האקצור, והם אומרים לו, קצור, האקצור, קצור. והם עושים את זה בעסק גדול. למה? למה השיבולים כל כך חשובות עכשיו? למה צריך להסתכל בבכי בשיבולים, בסעורים האלה, ולומר, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת שוב? כי כשאת גיבורה, את נהיית אך זרית. זרה, זרה. לא רואה את הקשקושים האלה. רגילה לדברים נורא נורא גדולים. וימי ספירת העומר זה זער אנפין, זה ימים קטנים קטנים של תיקונים קטנים קטנים. מה קורה למי שיוצא משבי? אני קוראת את ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. הקטע הכי יפה בכל הספר הנהדר של ניצול השואה הזה, היציאה ממתיחות הנפש של המחנות הייתה קשה. אדם שהיה נתון זמן רב כל כך לעקה נפשית כה כבירה, נתון בסכנה לאחר שחרורו, כשהשחרור מגיע פתאום. בשלב הזה ראינו שאנשים שטבעם פרימיטיבי יותר לא יכלו להישמר מהשפעת הברוטליות שאפפה אותם במחנה. כשהשתחררו היה נדמה להם שהם צריכים לנצל את חירותם בהפקרות ואכזריות. תחת להיות מדוכאים הם היו עכשיו המדכאים. אני יכול לספר סיפור חסר חשיבות לכאורה, אבל הוא כאב לי מאוד. שימו לב מה זה פסיכולוג, פסיכיאטר. היינו מהלכים, ידידי ואני, בשדה לעבר המחנה. אחרי השחרור הם חיו במחנה השמדה. הוא שוחרר, אבל אין להם לאן ללכת. אז הם יוצאים לגיחות וחוזרים. פתאום הגענו לשדה שעורים מדהים. מבלי משים ניסיתי לעקוף אותו, אבל הוא שילב את זרועו בזרועי, משך אותי אחריו דרך השדה, גינגמתי משהו על כך שלא צריך לרמוס את השיבולים. הוא התמלא ברוגז, נתן בי מבט זועם וצעק, מה אתה אומר? כלום לא לקחו די מאיתנו, אשתי וילדיי הומתו בגז, שלא להזכיר את יתר הדברים. אתה אוסר עליי לדרוך על כמה שיבולים? הסיפור הזה מזעזע את ויקטור פרנקל. הוא מבין שהשיבולים האלה שמראים לעם ישראל בקצירת העומר, שמים אותם שוב על הקרקע ואומרים להם, תהיו אנשים עם יחס לסביבה, עם הכרת הטוב לכל דבר קטן, תהיו זוגיים עם הטבע, אל תהיו אנשים בודדים ומבודדים כמו מי, כמו שני בני אהרון. במה חטאו בני אהרון המופלאים? הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. שני בנים יפהפיים של אהרון הכהן, לובשים מדים, נכנסים לשרת את העם במשכן ביום חנוכת המזבח, ביום השמיני, והם מקריבים אש זרה אשר לא ציווה, הם נשרפים והם יוצאים משם שרופים בחוטונתם, וכל ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. ומה אומר אהרון? וידום אהרון. וואו, איזה גיבור האיש הזה, באיזו דממה הוא מקבל את המוות הזה. האומנם, מה זה גבורה? בואו נלמד מה היה החטא הכבד של בני אהרון. כתוב בחזל, הם נכנסו שטויי יין, שיקורים. אחד אומר לא, הם לא קיבלו עצה ממשה רבנו. אחד אומר, הם לא רצו לשאת נשים, כי הם אמרו, אנחנו כאלה חשובים, אבא שלנו אהרון הכהן, ודוד שלנו משה רבנו, איזה אישה תהיה ברמה שלנו? למה צריך את כל הלשון הרע הזה? כתוב שהם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה. תראי מה את עושה, תראי מה הם עושים. הם כל כך גיבורים שהם עושים גם את החלק של הצד השני. כמה את עושה את זה לילד שלך? את גיבורה בשבילו, רצה לבית ספר לדבר בשבילו, עונה בשבילו, רואה שזה קשה לו מדי אז עושה בשבילו. כמה את גיבורה בשביל בעלך? את יודעת שעכשיו הוא צריך לחשוב על מה שהוא עשה? לבוא אלייך ולבקש סליחה? את לא יכולה לסבול את ההמתנה הזאת. את מיד מחפה עליו, כי ככה זה חופה, ומיד מתחילה שוב ככה, יורדת מהעץ, עושה שלום מהיר מדי. יש דבר כזה להשלים מהר מדי. ואז מה קורה? הכל מושלם. כי אם אני אתן לילד שלי לעשות דברים, אז הם יתקלקלו, הם יובדו. נכון, יהיה יום הזיכרון, יהיו חללים, יהיו דברים שלא הצליחו, אבל אז יהיה יום העצמאות. איך הוא יהיה עצמאי אם הוא לא ילמד לאבד? איך הוא יהיה עצמאי אם לא תשימי לו מפתח ביד ותגידי לו, שלך? ואתה יודע מה, ילד? אפילו אתה לא תהיה ילד מפתח. לא אתלה לך פה את המפתח. את המפתח עצמו תחפש. חפש את המפתח להתחבב על הילד הזה. אני לא אדבר עם אמא שלו ואגיד למה הוא לא חבר שלו ולמה הוא מציק לו. בני אהרון נכנסים ואומרים, אוקיי, כשמקריבים קורבן, אש צריכה לרדת מהשמיים ולאכול אותו, אבל היא לא יורדת. אז אני אגיב במקום אלוהים. אלוהים, אתה לא מגיב? אתה מסתיר את פניך? אני אצדיק אותך בכל מחיר. אני אגיד הכל טוב, הכל נהדר. האנשים האלה לא זוגיים, לא יודעים לשאול רב על שום דבר, כי אני אסתדר. לא רוצים להתחתן עם אף אחת, כי הם כאלה מושלמים וגיבורים. והם לא יודעים להיות זוגיים, אפילו לא זה עם זה. כתוב שאחד החטאים שמיוחסים להם, שלא ידעו ליטול עצה זה מזה. תדעי לך, כשאת מקריבה הכל, כי את כזאת גיבורה, לא יישאר לך מפתח, כי אין לך בית. כל הבית פרוץ, אין קירות, כולם נכנסים, כולם יוצאים, כולם עושים מה בא להם, כי את גיבורה, ואם את תעמוד בזה, והכל בסדר, נטנף, נירק על הספות, נוכל מתי שאנחנו רוצים, נבוא כשאנחנו רוצים, גברים ייכנסו ויצאו אלייך וממך, בלי חשבון בכלל, כי את גיבורה, כי את לא תגידי לו, אני רוצה גם, הוא לא זוגי, לא מאמי, את לא זוגית. את אישה שלא יודעת לעשות את הגבורה שבגבורה, להתגבר על הגבורה של עצמה. כזאת גיבורה, כזאת אישה זרה. היום אנחנו נפריש ביחד חלת מפתח. מה זה להפריש חלה? זה לתת ממה שיש לך, מהשפע שיש לך. אומר הרב שמשון רפאל הירש, תיזהרי, לא כתוב ראשית אריסותיכם חלה תיתנו, מראשית אריסותיכם חלה תיתנו. אני אקרא את המילים הכל כך יפות וכל כך מפורסמות של רבי שמשון רפאל הירש. מי שאומר, הרי כל גורני תרומה וכל עיסתי חלה, אני לא מפרישה חלה, אני נותנת את כל זה לעניים, לא עשית את המצווה. ודבר גדול למדנו מכאן, אומר הרב הירש, אל יעמיד אדם את הכהן, כשהוא נותן לו את התרומה, במקום עצמו. אל יעלה בדעתו שהשם חפץ בקיומו של הכהן, ואילו קיומו שלו הוא נטול ערך. השמירה על קיומו שלו היא התנאי לקיום הכהן. תרומת החלה נעשית רק אם הוא משאיר לחם גם לביתו. אנחנו הולכות היום לעשות מינונים הכי מדויקים בעולם, כי חלה זה מינונים מדויקים. כמה שמרים, כמה מלח, כמה מים, כמה קמח, כמה לישה, כמה תפיחה. אני לא נותנת את כל מה שיש לי לאף אחד, כי אני לא יכולה להיות כזאת גיבורה. למה? כי אין דבר כזה. תקשיבו לי, אני גיבורה, כי אני גם ארוכאית חצי, וגם יקית שוויצרית חצי. זה אומר שאף פעם לא כואב לי, אף פעם לא רע לי, אפשר להעליב אותי, ואני אף פעם לא צריכה להתפנות, כי אני שלמות. ואז מה קורה לאנשים נורא גיבורים? הם כעסנים מאוד מאוד גדולים. את כועסת על היקום שלא מחזיר לך. אני כזאת גיבורה, אני עושה הכל, מה איתו? הוא לא ביקש ממך, ממי. וחוץ מזה, את סרסת אותו. ימימה, אני נותנת את ה-200% שלי. נכון, סתומה. את צריכה לתת 50%. לא אחוז אחד יותר. את חייבת להיות זוגים, תלמידים, ובשרידה, ובשואה. את חייבת להיות 200%, נכון? אבל אי אפשר לחיות כמו שורדת. אף אחד לא יחיה לידך. למה הוא עזב אותי? אני עושה הכל. נכון. בדיוק בגלל זה. האם נדע להיות אנשים זוגיים? אנשים שמתגברים על הגבורה? ימימה, איך עושים את זה? מינונים מאוד מאוד מדויקים של שבעת שבועות העומר, מבטיחה לך, מי שסופר את הצפירת העומר, גם בלי ברכה, היום 9 ימים לעומר, שהם שבוע אחד ושני ימים, הרחמנו יחזיר לנו את עבודת בית המקדש. את סופרת את הימים האלה, את מקבלת מינונים נכונים. בואו נלמד אותם מאוד בגדול, אחר כך את מידת הגבורה והכעסנות מאוד בקטן. מה עושים עכשיו? שבוע החסד, זה היה בשבוע שעבר. שבוע החסד, אני זמינה. הנה אני מוכן ומזומן, מרעיפה, 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 ונותנת, לא כי מגיע להם, לא כי הם יחזירו לי, כי אני בן אדם טוב. האם זו תנועה נכונה? מאוד. אדית אבא אגר, שקראתי לכן עליה, יוצאת מהשואה, היא הייתה רקדנית של מנגלה, עברה התעללויות מיניות ונפשיות, היא יוצאת מהשואה והיא הופכת להיות פסיכיאטרית ועוזרת לכולם. חסד, 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 זו תגובה של פוסט טראומה. ויום אחד היא אומרת, אני כל כך מפוצצת בתוכי, כל כך. מביטה פה בטאג שלי שכתוב עליו, דוקטור אבא אגר, פסיכולוגית, ופתאום אני רואה על הטאג שכתוב, ככה אני רואה, בעיני רוחי, דוקטור אווה אגר, שקרנית. אני שקרנית. יש בתוכי כל כך הרבה כעס שלא הוצאתי, והוא רק הולך ומצטבר, וכל מה אני עוזרת לכולם, מחייכת לכולם, מדהימה לכולם, כי מידת החסד היא מדהימה. עכשיו מגיע שבוע הגבורה, אדית אווה אגר נסגרת בחדר, שיש שם לפסיכיאטרים, שמצופה במזרנים, בקירות, ומרביצה וצורחת, היא אומרת מקללת כללות, אימאלה, של על היטלר. ויוצאת אישה, קצת יותר בריאה. חסד זה מדהים, תעשי חסד, אבל היא לא תחזיר לי, אז מה? עשינו את זה כל החג, באמת, באמת, כל החג תיגנתי, תיגנתי, נעליים תיגנתי, בגדים תיגנתי, כובעים תיגנתי, הכל עשיתי. ועכשיו שבוע הגבורה שנדע להתגבר על כל הכעס הזה, ובשבת הגדול הייתי עם משפחות שכולות, ומישהי שכלה את הבת שלה ואת הבעל שלה, היא מגדלת את הילדים של הבת שלה, והיא תמיד מחייכת, כן, תמיד גיבורה, ופתאום אני רואה לחלוחית בעיניים שלה, ואני אומרת לה, מה קרה? את תמיד כזאת חזקה. והיא אומרת לי, ימים גם לביאות צריכות כוח. היה משפט כזה חזק. נכון. גם לביאות צריכות כוח, וזאת כזאת גבורה לדעת את זה ולהבין את זה. אחרי שאת נורא נורא גיבורה, ונורא נורא לא נותנת יותר מדי, את נהיית אנטיפטית. נורא. אז מה? מגיע שבוע התפארת, לתפארת מדינת ישראל, זה בשבוע הבא. מה זה תפארת? להגיד מילים טובות, לדבר עם אנשים, להיות זוגית. אבל מה קורה כשאת נורא ורבלית ומדברת? אנשים נכנסים איתך לוויכוחים, ואת מתווכחת, זה שבוע הנצח וההתנצחות, רבים רבים, לא נכון, כן נכון, אבל אני התכוונתי לטבע, נכון, אבל בואי איזה רגע, תחזרי, בואי נחזור על מה שהיה, בואי תנסי לי שיקוף, מלא, שבוע התפארת, מוציא מילים, ואז מגיע שבוע הנצח, ההתנצחות, אנחנו מתווכחות, זה לשם שמיים, זה בסדר להתווכח, להיות אחידים, לא מאוחדים, לא יחידים, לא יודעת איך אומרים את זה היום, ואז אחרי שאנחנו מתגברים על ההתנצחות במבט הזה של הנצח, מה אנחנו רבים פה, אנחנו צריכים להישאר פה לנצח, מגיע שבוע ההוד, והוד זה להודות שיש למישהו שונה ממני משהו לתת לי, אני מודה, אני אומרת תודה, מישהי ששכלה את בעלה באופקים בשבעה באוקטובר, הייתה איתי באיזו הרצאה על הבמה, והיא אמרה, נשים, אתם לא יודעות כמה הייתי קורצת עליו, שאני עובדת ועובדת ועובדת, והוא על הספה, על הספה. היום רק תגידו לבעל שלכם, אני מבקש מכם, שב על הספה, אל תעשה כלום, רק שב על הספה. היא אומרת, אני נכנסת הביתה, מחפשת אותו על הספה, רק שישב על הספה. כמה הכרת הטוב צריך על מה שיש, על השיבולים האלה שנרדמים על הספה. ואז אחרי שאנחנו מודות לעולם, נכנסת מידת היסוד שזאת הפרטיות ושמירת הזוגיות. ובסוף מידת המלכות את מקבלת את הכתר הגדול. בואו נלמד להיות גיבורות השבוע. ואם יעבוד השבוע על מידת הגבורה ויספור את העומר, כל השנה יהיה לו בנקל להתגבר על כעסו. אתם יודעות מה זה? יאללה. איך עושים את זה? איך מצליחים להיות אדם לא כועס? לאהרון הכהן לוקחים את ילדיו האהובים וידום אהרון. וואו, איזה איש מדהים. האם זו לא זרות להיות דומם כשהילדים שלך מתים? המון פעמים אני נפגשת בתגובה הזאת כשאני הולכת לשבעות והאימא מעוררת השתאות ואין לי עבודה, הבן שלה נפל ואיזה גיבורה היא, והגבורה הזאת, וזאת רפואה מאוד גדולה, מאוד גדולה, היא בעצם מחיצת זרות שהשם נותן במתנה לאדם המאמין. אמרה לי אם שכולה, אנחנו נשב עם אחת כזאת בשבוע הבא, ערב יום הזיכרון לחללי צהל, כאן, עם אביבית גרנות המאממת, אמא של סרן עמיתי גרנות, שנפל בלבנון, במלחמה. והיא אומרת לי, ימימה, אני מתנהלת רגיל, והוא כאילו לא בחיים שלי, אני לא מוצאת אותו, אני לא מחפשת אותו. אמרתי לה, אני רוצה לומר לך משהו, על הזיכרון. הזיכרון זה כמו משחק הזיכרון. במשחק הזיכרון, בהתחלה, יש מלא מלא כרטיסים, ואת לא מוצאת אותו. יש לך ביד חצי תמונה שהיא שלך, הוא לא כאן, הוא לא כאן, הוא לא כאן. אז איך אני חיה? כי זאת מחיצת זרות בינך לבין הדברים, והיא גאונית. היא מריבונו של עולם, כי אחרת תמותי. וככל שהימים עוברים, את הופכת את הקלף שלך, ויודעת, הנה הוא כאן. והילדים שלך יודעים, הנה הוא כאן. ומי ראשון נמצא את אבא היום? ככל שהימים עוברים, הוא יכול יותר לנחוח, כי זה כבר לא יהיה כל כך נורא כמו בימים הראשונים. זה בסדר שהוא לא קיים. מישהי אמרה לי, ימימה, את לא מדברת על אמא שלך בכלל. כמה דיברת על אבא שלך כשהוא היה? את בקושי מדברת על אמא שלך שנפטרה לפני חודש וחצי. אתם יודעות למה? כי אמא שלי לא נפטרה. כי אני סמוכה ובטוחה שאני אסע לבית שלה, והיא שם. פשוט לא הזדמן לי ללכת, כי אני אישה נורא עסוקה. אני בטוחה. כשאחותי אמרה לי, ימימה, בואי לבית שלי, אמרתי לה, השתגעת. מה פתאום? נראה את הבית בלעדיה, אין מצב. הבית זה היא, היא זה הבית. אמא שלי חיה. כשאני אהיה קצת פחות סתומה, והימים יעברו, והקלפים שלי, קלפי המיקוח שלי עם המוות, ילכו והתמעטו, אני אמצא את אמא ממקום שאני יכולה לפגוש אותה, ותישאר לי ביד כמו שני הקלפים האלה. אז השקט הזה של וידום אהרון, האם זו זרות? האם זו גבורה? מה זאת הדממה הגדולה הזאת? האם אני אמורה לשתוק כשקורה לי משהו כזה? בואו נקרא את המילים כל כך כל כך יפות של הרב שגר המדהים, הרב שגר שהוא תוצר של יום השואה ושל יום הזיכרון לחללי צהל. כי שני ההורים שלו ניצולי שואה, לא מדברים מילה, מילה, לא הבאתי אותו. והוא אומר, בבית שלי היה הרצח של הרצח. ההורים שלי רצחו את הרצח. אין להגיד את המילה שואה, אין לדבר על השואה, הכל בסדר. והוא אומר, אני גדל כדור שני, בן אדם מלא בפחד, יודע שיש סוד ענק בבית, שאיש אפילו לא מתחיל לשחק את משחק הזיכרון. כל הקלפים על השולחן, ואמא לא מרשה להזיז אותם באובססיביות של חולת ניקיון וסדר, הקלפים יישארו הפוכים בבית הזה. ברור? לא פותחים קלפים פה. והרב שגר במלחמת יום הכיפורים, בטנק שעולה באש, הוא מצליח אחרי שעות לצאת מהטנק כולו קביעות, הוא היה מאושפז בבית לוינשטיין שנה, ומגלה שכל חבריו האהובים והצדיקים נספו בטנק, וכל חייו הוא סוחב איתו את אשמת הניצול. הוא התמהיל של כל ימי הזיכרון כולם.
אנחנו לא יכולים לעשות את הסיוב הזה, מבלי לקשר את זה לשבעה באוקטובר. אני הולכת ונחת בשנה, זה כמו, ובצד שני זה לא כמו. מה הקשר בין המקום הזה לבין מה שחווינו בהזוועה הזאת עכשיו עם החמאס והמתקפה הנוראה שלי? הקשר שאני רואה כאן הוא האימהות, האימהות האמיצה, ואני רוצה עכשיו שנמחא כפיים למיכל שלנו. בואי מיכל.
מה עושים עם השתיקה הזאת של וידום אהרון? בניו נמצאים ככה שרופים והוא שותק. בואו נקרא את המילים הכל כך יפות. שתיקה כיצירת מופת. את לא שותקת כי את כנועה לרוע ולרע שיש לך בחיים. את לא שותקת כי את גיבורה, 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 שתופח בכזה כעס נורא על העולם. בגיל 58 הוא נפטר. האיש הגאון הזה, הרב שגר, לא חרם, לא חרם שהכל פה נאגר ולא יצא החוצה. והשתיקה היא לא דממה, היא דמימה. אתן יודעות מה זה דמימה? דמימה זה בתוך מוזיקה. דמימה נמצאת שם רק מפני שהיא מבדילה בין הצליל הזה לבין הצליל הבא. הרבי מפי הסצנה שנרצח בשואה המציא את השיטה המהממת של המדיטציה שמשתמשים בה עד היום. השקטה, אל תשתיקי את הקולות שיש בך, תשקיטי רגע. היי שקטה, עכשיו הכל בסדר, אפילו האוויר עומד להשתחרר. זה לא הגהנום, זה בטח לא גן עדן. מה זה לשקוט? זה זה לשקוט על השמרים. מה זה לשקוט על השמרים? אני לא עושה כלום עכשיו לבצק. למה? כי ויתרתי על הלחם שלי להיום, כי אני שותקת. אישה שותקת היא אישה אלימה וכועסת. אני שוקטת. אני מחכה לצליל הבא ביצירה. בנות, אני כבר אומרת את הדבר שאת לא מבינה, עוד מעט תביני. ההחלצות ממידת הכעס היא להפוך צרה ליצירה מופלאה. להיות גיבורת רוח. גיבורה רוחנית. בואו נקרא קודם את הרב שגר. וידום אהרון, אל מול כל שאלה או קושי, אני יכול להגיב בחיוב או בשלילה. אבל רבי נחמן מציע תגובה גבוהה יותר. השתיקה, שלילת השאלה עצמה. כשאני עומד מול מישהו המצער או מבזה אותי, השתיקה איננה חוסר התייחסות, התעלמות של החנקת הכעס כלפי מי שאינו מכבד אותי. כי תגובה זו אינה מפרקת את הכעס, אלא עוצרת אותו ומחדירה אותו לעומק הנפש. ואז היא הופכת לשנאה, השתיקה, ותינה שסופה לצאת לאור כהתפרצות שלא ידע מה מקורה, ויסודה נעוץ בהשתקה העצמית הראשונית. השתיקה שמדבר עליה רבי נחמן היא לא הכבוד של עצמי, לא מכובד לי עכשיו לצרוח. היא כבוד אלוקים. היא לא תנועה של אין עונים או רמאות עצמית. היא נובעת מראייה עמוקה של סופיות הסיטואציה האנושית. אנחנו אנשים סופיים. אנחנו אנשים שנמצאים בסיפור הרבה יותר גדול, בספירה הרבה הרבה יותר גדולה מסך חלקנו ומחלוקותינו. אני נושמת, אני ממתינה. חוסר תגובה במריבה, בזוגיות, אסור שינבע מחולשה. והשתיקה של רבי נחמן ושל אהרון הכהן אינה מעודדת חולשה. הגישה לפיה ככל שאני חלש יותר, אני ירא שמיים יותר, אינה נכונה. אל השתיקה מצרף רבי נחמן מאפיין נוסף. ההמתנה. הספירה הגבוהה בספירות היא ספירת הכתר, מתוארת כהמתנה, התנאי לקיום עצמאי של האדם. הכושר להמתין, להאריך רוח, לתת לדברים לעשות את שלהם, מזוהה בקבלה כאריך אנפין, אורך הפיים. ומי שאין בו השלווה להמתין לשלב הבא, מסתבך ברדיפה, בדאגה, ובדיבור שלילי. השתיקה חייבת להיות תנאי להיווצרות הוויה חדשה. ובמילים של רבי נחמן, שיהפוך את הדם שבוער בך לדום, וידום אהרון, שיהיה מהשומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו, ואז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים. דום להשם והתחולל לו. למה את בדממה? את לא בדממה של אישה כנועה, את בדממה של אישה שעומדת דום, כי המלך עומד לעבור עכשיו ולהגיד לך, תקשיבי, אחרי שכאבת את הכאב הגדול הזה, שקטת על השמרים רגע, נשמת עמוק, את תקבלי, כך אומר הרבי מפי הסצנה שהמציא את ההשקטה, את תקבלי נבואה, נבואה. כשאת נורא רוצה לכעוס, משקיטה רגע את הכעס, לא משתיקה את עצמך באלימות, משקיטה ואומרת, אני מחכה, אני מחכה, משהו יצא מכל הביזיון הזה, תתגלה לך איזושהי נבואה ממקום אחר. את תקבלי מפתח מדהים ליד, שיפתח לך עסק, שיפתח לך בית, שיפתח לך את הלב, שיפתח את רחמך ואת רחמייך. האם נדע להפוך ביזיון ליצירה? בכל שנה ביד ושם יש יצירה שזוכה ביצירה של הכותרת שיד ושם נתנו השנה. אנחנו הולכות פשוט ללמוד את הדבר היפה הזה. אפשר את זה בטיפה גדול יותר, או שאתן רואות את זה?
רואות?
הנושא של השנה היה ממעמקים, כאב השחרור והצמיחה. ביד ושם ראו המון מכנים משותפים ושונים כמובן, בין השואה לבין השבעה באוקטובר, והם אומרים, אנחנו רוצים לתת כותרת של יצירות, המון המון יוצרים שולחים את היצירה שלהם, כאב השחרור והצמיחה, ואני מקווה שאתן רואות טוב את היצירה המהממת הזאת, שאני אגיד את שמו, מעצבים זיכרון בסימן 80 שנה לקניית גרמניה הנאצית, אברהם ידען, צייר, אומן רב תחומי, בוגר לימודי עיצוב תעשייתי. אוקיי, שימו לב, אני רוצה שתביטו ביצירה שלו כאן, שיצאה לנו קטנה. תגידו לי איזה אלמנטים של חורבן אתם רואות כאן? איך? כתונת הפסים של מי? של יוסף, שמזכירה מה? חורבן, כתונת של האסירים, השבי, נכון? מה האלמנטים של התקווה שאת רואה כאן? אלון אוהל שמנגן לעצמו בשבי, נכון? מה את חושבת על החיבור בין כתונת הפסים לבין הפסנתר? אני חושבת שאנחנו נמצאים כאן עכשיו ממש.
יש ויתורים שם.
כמו יד, יש ויתורים, למה?
מצד ימין נראה שיש את זה הכאב בעצם, מצד שמאל זה המנגינה, והביטוי של המנגינה הוא פחות. את רואה כאילו מבחינת ה...
יפה, איזה יופי. מדהים. מה היית מוסיפה ליצירה הזאת אם היית יוצרת? מה היית מוסיפה? איך?
צבעים.
צבעים? איך?
צבע כחול,
למה?
דגל המדינה.
כי זה על הדגל, איזה יופי.
זה גם הרי תקווה.
תקווה. מה עוד היית מוסיפה? איך תווים? מה עוד היית מוסיפה?
פנים.
פנים, ידיים, משהו, בדיוק. האומן כתב על היצירה שלו שזה כמו נשל. נשל הנחש שנשאר כנשל שלו. והוא אומר, עוד מעט לא יהיו ניצולי שואה יותר, וכל כך הרבה מוזיקאים ורוקדים בנובה אינם יותר, והנשל שלהם נשאר בעולם כמו תביעה ענקית ומבקש מאיתנו, תנגנו אותנו, תנגנו אותנו, תהפכו את הצרה האיומה הזו ליצירה מופלאה, שלא תישאר דממה בעולם, תהיה מוזיקה עם דמימות, מוזיקה ווקלית, כמו שיש עכשיו בימי ספירת העומר. איזה שיר לדעתך מתנגן בפסנתר הזה עכשיו? מה היית מנגנת? איזה שיר? איך? החיטה צומחת שוב. עוד שיר שהייתם שרות? איך? שיר ללא שם. נכון, איזה יפה. לא חשבתי על זה. מי הייתה מנגנת את השיר של האירוויזיון, A New Day Will Rise? אולי זה... למה אני מדברת על זה? כי בספירת העומר שואל הקוצר, בא השמש, בא השמש, האם אתם אנשים שעדיין מסוגלים להאריך שקיעות? אתם יודעים מה זה שקיעה? שקיעה זאת גבורה, כצאת השמש בגבורתו. קראתי לכם 700 פעם את הקטע של דניאל וייס המשגע על השקיעה. כשיצאתי מהקיבוץ שלי בערי, הוא בורח בשבעה באוקטובר בערב, הסתכלתי לאחור וראיתי את הבית שגדלתי בו נשרף. האחים שלי בפנים, לא ידעתי מה עם ההורים, אבל אני רואה את אחת השקיעות היפות שראיתי בחיי, ומגלה אחר כך שההורים שלו נרצחו. וכעסתי על הטבע. איך? איך השמש ככה שוקעת שוב? איך יכול להיות? הבנתי אז שהטבע לא סלחן או רשע, הוא פשוט נוכח ומתפקד. רגע הבריחה הזה חוזר אליי הרבה פעמים, והבחירה בחיי לעשות וליצור מוזיקה עוזרת לי בכל יום מחדש. אני חייב את היצירה שלי לשקיעה הזאת. ביום השואה השבוע, ביום חמישי, דניאל וייס על הבמה, יחד עם אגם ברגר שמחזיקה ביד כינור בין 130 שנה ששרד את השואה. והוא שר שם שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ואגם ברגר מנגנת. והם מוציאים יצירה כזאת מדהימה, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. בנות, יצירה זה להיות גיבורת רוח ולהיות גיבורת תרבות. אי אפשר להשאיר שתיקה או שקיטה או כעס כאנרגיה לא ממומשת. חייבים להתמיר אותה בתת למקום של יצירה ושל עשייה ושל דיבור ושל יופי. את כועסת? תכתבי. את כועסת? תציירי. את כועסת? תשירי בקולי קולות. את כועסת? תשירי. את כועסת? תעשי ספורט. אומר הרב וולבה, אי אפשר, אי אפשר להתגבר בצורה אחרת על הכעס. ואני אתן לך עוד סגולה מדהימה להתגבר על הכעס. וחוץ מלספור ספירת העומר, הרב ילין אומר שכשאת סופרת, אני רוצה עכשיו להתפרץ, תספרי, 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 תראי איך זה ירד. נוסחה של הרמב"ן, לא לכעוס, לעולם יהיו כל דבריך בנחת, תורידי ווליום, כי אי אפשר באמת להתרתח כשאת מורידה את הכל. נמאסתי ממך, אני לא יכולה יותר בבית הזה. כשאתם מנסות לריב בשקט, כשהילדים לא ישמעו, זה לצערנו הולך ושוכח. ואיך אומרת נויה מנדל, תלבי, תלבי, תעלי את הלהבות, עשי את זה בכל. אז אנחנו, אבל אני אתן לכם סגולה מיוחדת לשבוע הזה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני חייבת להתגבר על הכעס הנורא הזה. את ביום רביעי בערב, ערב יום השואה, מדליקה נר לזה שהפטירה שלו ביום רביעי בערב, וקוראים לו יהושע בן נון. בואו נלמד את התורה המקסימה של יהושע בן נון לפני שנפריש את חלת המפתח. אנחנו בתורה נון תת בליקוטי מוהר"ן, והוא ידבר על יהושע בן נון. איך? נכון שאמרתי שכל דבר שלומדים בימים האלה מדבר בדיוק על הזמן הזה? לוקח רבי נחמן את הפסוק, ונתתי לכם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ובנות. הנביא ישעיה אומר, אחרי השואה אין לכם בנים ובנות, חס וחלילה. אתם יודעים מה? אני אתן לכם יד ושם. יד ושם זה השם של ההיכל הגדול ביותר בעולם שמנציח את השואה. לא יהיו לך בנים ובנות, חס וחלילה, הוא אומר לניצולים, אבל יהיה לכם יד ושם. מה זה? שימו לב למילים הלא יאמנו של רבי נחמן על יהושע בשבוע הזה של מידת הגבורה. יד, היינו שיהיה לו כוח להעמיד תלמידים הגונים ולהמשיך בהם חוכמה, כמו שכתוב יהושע בנון מלא רוח חוכמה, כי בחוכמה ייבנה בית, ושם, היינו שיזכה לשם טוב, ולשם הזה יזכו מחמת בחינת חומה. וזה בחינת חומה, בחינת מעריך אף שיכבוש כעסו, כי עשירות וכיבוש הכעס בחינה אחת ונקראים חומה. כי מי שלוקח לעצמו כעס וחמה מקלקל לעצמו חומה של עשירות, ומחומה עושה חמה. אני אסביר, כי שניהם מאותו מקום, כמו שכתוב מצפון תיפתח הרעה, וכתוב מצפון זהב יאתה. זאת אומרת, הרעה לא עלינו באה מהצפון, אבל כל הזהב שיש בעם הזה נמצא בצפון, יבוא אלינו מהצפון. העשירות והכעס הם בדיוק מאותו מקור. ובכל פעם שאת מתגברת על הכעס, קמה לך חומה של פרנסה, של שמירה, של הגנה, חומה של אהבה, לא של זרות כבושה וכעס כבוש. וכל פעם שאת כועסת, שימו לב מה קורה, עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. וכשיש לאדם עשירות, אז יש לו חומה. ולפעמים כשמתגבר בכעסו מקלקל החומה של העשירות, וכשהיצר מסית לאדם שיכעוס, ידע שבזאת השעה משפיעים לו מלמעלה איזה סך ממון, והיצר רוצה לקלקל את זאת ההשפעה. וואו, הוא קושר פה מלא דברים. תדעי לך שבכל פעם שאת רוצה לכעוס, זה מפני שעומדת לרדת עלייך כזאת פרנסה ענקית, ענקית. בא יצר הרע ואומר, רגע, היא עומדת להיות אישה מוגנת בחומה, אני אביא לה חמה, החמה תהרוס את החומה הזאת והכל ילך לאיבוד. מה תעשי? יהושע בינו הוא היד והשם של משה רבנו, כי הבנים של משה רבנו אפס לא היו נורא נורא מוצלחים. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני אתן לך יד ושם, אני אתן לך את יהושע. יהושע הוא סמל הסבלנות. מה כתוב על יהושע? שנפטר ביום רביעי הקרוב, ערב יום השואה והגבורה. מה כתוב על יהושע? נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא היה מסדר את הספסלים בבית המדרש, צריך לזה סבלנות, אימאלה, אתם לא יודעות מה זה אגו גברי בבית הכנסת. מי נגע בסידור שלי, מי שתה את הדייסה שלי, זה משהו די נורא. ויהושע בן נון כתוב עליו הפסוק, נוצר תאנה יאכל פריה. אתם יודעות כמה זמן לוקח לתאנה להבשיל, ועוטפים אותה, והוא איש נצור, איש שהנצרה שלו לא משתחררת בקלות, כמו משה רבנו, שכועס כשהוא מכה בסלע, וכועס כשהוא שובר את הלוחות, וכועס על פקודי החיל, וכועס בפרשה על אהרון, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? שימו לב לראשי התיבות, מלא אהבה. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? גם כשמשה רבנו כועס, זה מלא באהבה. את מיד לפני שאת כועסת על ילד, צריכה לשאול את עצמך, האם אני עכשיו על מצב אהבה? משה רבנו כועס, אז הוא לא נכנס לארץ ישראל. יהושע, מלך השלווה, לא רק שכובש את הארץ, שזה מה שאנחנו צריכות עכשיו, הוא מפיל את שבע החומות של יריחו. לאיש הזה אין חמה. האיש הזה יכול להפיל חומות. בן אדם שנשם עמוק, רואה את עם ישראל, עושה את העגל, משה רבנו שובר לוחות, נער לא ימיש. הוא לא מש מהמשמרת היומית שלו ומהתפקיד המדהים שיש לו. איזה גיבור אדיר. אנחנו השבוע מדליקות נר ליהושע בן נון. אנחנו השבוע שוקטות על השמרים ומחכות לראות מה הקדוש ברוך הוא יעשה. אנחנו השבוע מדליקות נר, זה אמרתי כבר, ליהושע בן נון. איך עוד לא כועסים? אומר את זה רבי הרב וולבה, זכר צדיק לברכה. אנחנו מתפללות בבוקר על האדם שאנחנו יודעות שיש לנו עליו מיליון כעס. על הבוקר, יהי רצון שלבעלי תהיה פרנסה בשפע, שהוא יצליח בכל מה שהוא עושה, שהוא יאהב אותי אהבה ענקית. את גם הופכת אישה זוגית וגם מתפללת על מושא הכעס שלך. הבן הזה, אני אראה אותו היום, אני שוב אתעצבן. על הבוקר תני עליו תפילה מאוד גדולה. מי שהתפללת עליו בבוקר לא תיחסי עליו כל אותו יום. הרבול המדהים והכי הכי חשוב, ועם זה אני הכי מזהה בעולם, השאיפה היא לא להיות אישה נצורה שנשארת פה בתפר שבין כתונת הפסים והטרגדיה לבין המוזיקה. אני לא רוצה להיות אישה נצורה, אני רוצה להיות אישה יצירה. אני רוצה להוציא מוזיקה. אתה יודע למה? כי זה הכבוד שלך. רק השלה הקדוש, בעל שני לוחות הברית, מאז, רק הוא והרב קוק, לומר, תעזבו אותי מהוידום הארון הזה. איך נוח לך כשאת הולכת לנחם אבלים והם שותקים והכל בסדר והקדוש ברוך הוא עושה הכל כשורה? זה נוח לכם, אבל זה לא הכבוד שלך. זה לא הכבוד שלך ששותקים לך ככה. אני לא אוהב את הוידו מהרון, אומר השלה הקדוש, למען יזמר לך כבוד ולא ידום. שימו לב למילים היפות שלו. מה בצע בדמי ברידתי אל שחת? מה שווה לך כל ההרוגים האלה והמתים האלה והשבועים האלה? היודך אפר, היגיד עמיתך. הם יכולים להודות לך כשהם באפר, להגיד שאתה אל אמת? זה לא טוב לך. הרנינו כל יושבי תבל, כי דם עבדיו ייקום. מה בצע בנקמת דם כשלא תחיינו הגאולה? וצריך להיות למען יזמר לך כבוד ולא ידום. השם, פסגת היצירה האנושית זה לא לשתוק לך, זה גיבורה. פסגת היצירה האנושית זה להיות מסוגלת לשיר לך, כי אתה טוב ומראה את פניך הטובים. וצריך להיות למען יזמר לך כבוד ולא ידום. ובפרשת שמיני כתיב, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון. לעתיד לבוא יהיה כבוד אמיתי ולא דממה, כי בילה המוות לנצח, כן יעשה האל, אמן. אנחנו לא רוצים להיות גיבורי שתיקה, וגם לא, עם כל הכבוד לימים, גיבורי שקיטה על השמרים. אנחנו רוצות להיות גיבורות יצירה, גיבורות ששרות לקדוש ברוך הוא שירי הלל ותודה. לא האומללות הזאת שאני קמה ואומרת לו תודה על מה שאין לי, ותודה על מה שעשית לי, ותודה שהוא עזב אותי וגנב לי את כל הכסף. אני לא אוהבת את האומללות הנוצרית הזאת בכלל. זה לא הכבוד שלך, ריבונו של עולם. זה רק הכבוד שלי, זאת גאווה נוראה. תודה, אני מתגבר, אני יכולה גם ככה. לא, אני רוצה להודות על הטובה. לא רוצה להודות על הרעה, ממש לא. אתה צריך עם שר ועם מזמר ועם שלא ידום. ואיך עושים את זה? אמרה לי אלמנה מתוקה, מתוקה, מתוקה. מיום שבעלי נפל, כך היא אמרה, כל מילה בתפילה צועקת. כל מילה צועקת. ככה למשל, היא אומרת לי, כשאני קוראת אשרי יושבי ביתך, אז אני שואלת, אשרי יושבי ביתך, זה אמיתי שמאושר כל מי שיושב בבית שלך ולומד תורה, הנה האיש שלי היה כזה לומד תורה. אז אומרת, אני לא מעיזה להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל אני מוסיפה את המוזיקה שלי למילים, כי אני רוצה להחזיר לו את הכבוד בעיניי. אשרי יושב ביתך, עוד יעללוך, סלע, אני אצליח להלל אותך, ריבונו של עולם. את הצעקה הזאת את יכולה להכניס לכל מקום. ואין צועקת יותר מהדממה של אהרון, שהוא הבן אדם שנכתבו הכי הכי הרבה דברים בהיסטוריה, על הדממה שלו ועל השקט שלו. אנחנו צריכות לדעת שגם הנפטרים צועקים אלינו, וגם ההרוגים צועקים אלינו. וכשהייתי בפסח, בערב שבת הגדול, עם נשים שקולות, אז אמרתי, תקשיבו, אני רוצה לקרוא לכם מכתב של נופל בספר הנהדר, שגם אני כתבתי אותו, אז אני מחמיאה לו, ואנחנו נקרא ממנו המון בשבוע הבא, אם אתם קוראים את המילים האלה. מכתבים אחרונים של חיילים, המכתבים שבן אדם כותב והכי בעולם לא רוצה שיקראו. אני קוראת את הסיפור הזה. רגע, אני חייבת למצוא אותו. כן, ניר חדד בעמוד 107. אני קוראת על ניר שכותב מכתב לאהוביי בצאתנו למלחמה. אשתי האהובה, גדלתי יחד איתך, השתניתי יחד איתך, היית לי לעוגן, לבית, לחיבור וחיבוק עמוק, שתמיד ידעתי שיש לי מקום. אני שמח על 6 השנים האלה שהיו לי איתך, על כל רגע מהם, אוהב אותך, מאחל לנו עוד שנים רבות. אני יודע שאת רואה בדמות להערכה מאוד גדולה, אבל חשוב לי שתדעי, זה המון בזכותך, ויותר מזה, את בעצמך, דמות למופת, האדם שאת, האמא שאת, בת הזוג שאת, המורה שאת, האישה שאת בעולם, אוהב אותך בכל ליבי. ואז אני רואה אותה בוכה, 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 באמת. שלי, זה הבעל שלי, תכב לי, יושבת בקהל, ופתאום אני חושבת איך גם מהעולם ההוא ראה אותה בערב ליל הסדר, כשכלום לא בסדר, צריכה לשבת עם היתומים הקטנים שלה, והוא שולח לה פשוט מכתב, למה למען השם החלטתי לקרוא את זה דווקא? אני לא יודעת, היא קיבלה מכתב קטן מאיש אחד רחוק מכאן. אנחנו אף פעם לא חדלים להיות זוגיים, אף פעם. והזרות שנראית לך כזאת גבורה היא גהנום נורא. ונותנים לך, כמו שאומר הגאון מווילנה, 7 שבועות לצאת מגהנום, להפוך את הצרה ליצירה. וכשאני מדברת על ניצולי שואה, אני מדברת עלייך. מוצאי יום השואה, זו הפטירה של זלדה, המשוררת המהממת, שכתבה את לכל איש יש, איך היא אומרת? אין לי שיר אחד על השואה, וכל השירים שלי על השואה. והיא נורא רצתה להיות בני אהרון, היא כתבה שיר, להיות כמו בני אהרון, שעושים הכל עד הסוף ולא רואים כלום מול העיניים, היא נורא אהבה את זה. והיא כותבת זלדה, לבן דוד שלה, הרבי מלובביץ', קוראים לה זלדה שניאורסון מישקובסקי, היא הבן של אח של אבא שלה, זה הרבי, רבי מנחם מנדל שניאורסון. לבן דודי הנעלה האדמו"ר, מכתבו הקדוש החיה את ליבי, היה לי לתקווה ולתיקון הנפש, חס ושלום, אינני כפויה טובה. היא כותבת לו כמה קשה לה וכמה היא אומללה, ככל הנראה הוא אומר לה, זלדלה, האם את כפויה טובה? חס ושלום, אינני כפויה טובה. חשה אני ברמה חבריי שכל יקיצה בבוקר היא נס שמימי וחסד חינם, שהעולם יפה עד עצירת הנשמה, שהנשמה שנתת בנו טהורה ונצחית. מאמינה אני, נפענת אני ברגעים שהיא מעניקה לאדם כנפיים על ידי תורת החסידות. אבל פונה אני אליך, כמו שפונה החולה לרופא בשפלות, ומראה לו את נגעיו ברגע של פחד, כשדולל מעיין האהבה בי. יש לי גם חיים אחרים וימים טובים, אבל אני תמיד זקוקה בכל רגע ורגע מחיי לקשר חי עם הבורא, וכתביו של האדמו"ר ותשומת נפשו מחלצים אותי מתוך הבור. כי אני ניצולת מחנות, ואני רואה את עצמי בכל יום כאחת שניצלה מן המחנות, במובן הנפשי כמובן, אנא, ברך אותי ואת בעלי ואת אמי. היא לא מצולת מחנות. היא לא הייתה בשואה. היא מתה בצאת יום השואה. אבל היא יודעת, כולנו ניצולי מחנות. כולנו ניצולות הנובה. כולנו ניצולות השבעה באוקטובר. ויש לנו מחשבות של ניצולות והליכה של ניצולות ופחדים של ניצולות. כי מי שעברה בדור שלה את הדבר הזה, היא ניצולה. ולכן הסכנה המיידית שלה היא זרות, היא הישרדות, היא גבורת יתר, היא גבריות כשאת אמורה להיות נשיות, היא אי-זוגיות כי אני לא אתן אמון באף בן אדם בעולם כי העולם הוא רע ובוגדני. אנחנו עומדות בעזרת השם להפוך לבנות זוג. ולא רק להפוך לבנות זוג, הנשואות כמו הרווקות, אנחנו הולכות השבוע לקבל מפתח לבית המהמם שלנו ושל המדינה הזו. בית שכולו מידות נכונות ומינונים נכונים. אנחנו הולכות עכשיו בעזרת השם להפריש את החלה הזאת עם כל הלימוד שלה, ואז לפרוס נער אלומיניום שלא יתלכלך. ואתן מוזמנות לכאן, כל אחת לבוא, ולאפות את המפתח שלה, כי רבי פנחס מקוריץ אמר, זו עכשיו ההשתדלות שלך. את לוקחת את הדברים בידיים, ופותחת את העסק המופלא שאת עומדת לקבל, את הבית הנהדר שבעלך מגיע איתו, בעזרת השם. יאללה, בואו נעשה הפרשת חלה. מי רוצה? הדסה, אולי את רוצה? בואי, יאללה, עד שאת פה פעם בשנה, אני חייבה, בואי. לא נשמה. איך זה לא נשלט? עכשיו אני רואה. כן, את המקרנצ'יק נוריד לפה. שלא יתלכלך לה. הדסטונת הגיבורה. הדסטונת היפה והשווה. הגיע זמן, הגיע זמן. ילדת מפתח. אתן מכירות את היצירה הזאת? את הרסה סאסי, אמא לברור. אמא של כל כך הרבה, באמת. יהיו לך גם בנים ובנות, ובינתיים יש לך יד ושם. טוב מבנים ובנות, ואת עושה בעולם כל כך הרבה טוב. אז תתחיל. ולמי יש נוסח בפלאפון שלה? איזה כיף שאת פה. הגעת מחיפה? וואו! מה את רוצה להגיד לעולם? בואי תגידי לנו משהו שלא נפסיד אותך.
זה מגל שיש לנו רבנית כזה.
מה מישלי? את רבנית בעצמך. וואי. אין על מה? אמא שלי לא מתה. יאללה. ואחר כך כל אחד עושה מפתח קטן, לוקחת אותו מחומת שמעוך הביתה, אופה, אופה. כי זה בצק שהרבנית ימימה הכינה. כן, הוזבעתי, כל מיני גושים, כל מיני... מה זה? למה לא חלה? למה צלוליטיס? לא יודעת למה. ככה השם רצה. אני עשיתי את ההשתדלות המקסימלית שלי. מבטיחה? יהיה לי עוד יותר טוב.
יהיה טוב.
ועוד יותר טוב. תראי, יש לי רפרטואר נורא קטן. עכשיו, אני אישה שהחוכמה שלה היא לא לעשות דברים שאני לא טובה בהם. אז החמישה תבשילים שלי הם אלוהים. וזהו.
נוריד את הנוסח פה. הפרשתי חלב.
באמת? הבצק שלי.
זה ממש קדוש, אני יודעת כמה זה צריך
לי. כמה זה נדיר.
כמה זה צריך לי. טוב. אני מכוונת מראש על כל מי שפה וצריכה משהו ורוצה משהו, ועל כל החטופים שבשבי, ועל כל מי ששומע ולא שומע בנגלה ובניסה, על הרבנית, על השכינה הקדושה, על כולם, על נופר.
מפתח לשבועים, לצאת.
אמן, אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להפריש חלה מן הניסה.
אמן!
הרי זו חלה.
או, לא, 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 לא!
יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו גדולה אבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב על רמת החלה שאנו מרימים כמו הקורבן שהוקרב על המזבח, ותקבל שיתקבל ברצון, וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן, והייתה זו לך פרת הבנות, כך תהיה לך פרת הבנותיי, ואז יהיה כאילו מולדתי מחדש, נקייה מחטא ואבון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים בעלי להיות ניזונים מקדושת הימים האלה מהשפעתה של מצוות חלה כאילו נתתי מעשר וחושם שאינני מקיימת מצוות חלה בכל הלב כך התעוררו החלב של הקדוש ברוך הוא לשומרני מצער ומחובים כל הימים
אמן, אמן. כן יהי רצון הרי זו קלה עם איש כמוך מלא ברוח באמת אם אני מדברת על מישהי שהופכת שרה ליצירה כל יום וכל רגע זאת את הדסה, באמת, ממש.
כל המידות...
ספרי לנו קצת.
איזה ילדה. לספר מי זאת. הדסה היא אושיה. הדסה ערכה את השיעורים שלי. עשר שנים? כמה?
לא, איפה, הלוואי.
כמה?
לא, הייתי תלמידה איזה 13 שנה, אבל ערכתי אותה איזה חמש.
אין הייתי תלמידה, זה כמו יהדות, מתים תלמידה שלי. אבל... ערכת אותם, ועכשיו את עורכת לסיוון את השיעורים, ואת בעצמך פתחת נתיב של עצמך ודרך של עצמך, את מדברת את הרווקות.
חיים, את הלב, אין רווקות, באמת, אין דבר כזה אישה רווקה. יש אישה שעוד לא פגשה את, יש אישה שעוד לא ילדה את, יש אישה שעוד... אישה מחכה לבשורה טובה, כאילו, תמיד אישה מחכה, היא
תמיד... תמיד זוגית.
היא תמיד הכל, היא תמיד הכל, היא פשוט לא יודעת מי היא. במקור, אף אחד לא זוכר.
הוא פשוט לא יודע שהיא כזאת עדיין.
או שהוא יודע.
והוא מתעלם.
הוא מתעקש.
אבל אנחנו גיבורות ומתגברות על הגבורה. בנות שלי, מי שרוצה עסק השנה, ובית, ושמחה, ושהלב ייפתח, בואו ללוש מפתח. יאללה. איך לשים מפתח?